אנחנו הגענו לפרק ד', נכון? סיימנו פרק ג'. הגענו לפרק ד'. פרק ד' הוא אחד הפרקים היסודיים בשמונה פרקים, אם לא הפרק היסודי שבשמונה פרקים. כאן הרמב״ם ממש נכנס לאובי הסוגיה, לאובי הנושא, כפי שנקרא הפרק, ברפואות חולי הנפש. איך אנחנו מרפאים את הסטיות הנפשיות. בואו נקרא כמה שורות כדי להיכנס לעניין. המעשים הטובים הם המעשים השווים, הממוצעים, בין שתי קצוות ששתיהן רע. האחת מהן תוספת והשנית חסרון. והמעלות הן תכונות נפשיות וקניינים ממוצעים, בין שתי תכונות רעות. האחת מהן יתרה ואחרת חסרה. משפט שלישי, מן התכונות האלה התחייבו הפעולות ההן. טוב, נקרא עוד טיפה בריצה מהירה. דוגמה, והמשל בו, הזהירות שהיא מידה ממוצעת, בין רוב התאווה ובין נהדר רגש הנאה. הזהירות היא מפעולות הטובות, ותכונת הנפש שתתחייב ממנה הזהירות היא מעלת המידות. אבל רוב התאווה הוא הקצה הראשון, והיעדר רגש הנאה לגמרי הוא הקצה האחרון, ושניהם רע גמור. ושתי תכונות הנפש אשר מן התחייב רוב התאווה, והיא התכונה היתרה, והיעדר הרגשה, והיא התכונה החסרה, שתיהן יחד פחיתויות מפחיתויות עמידות, מפחיתויות עמידות. וכן כל הדוגמאות שמזכיר הרמב״ם בהמשך. אולי עוד משפט אחד. והרבה פעמים, אני דילגתי לא מעט, והרבה פעמים איתו בני אדם באלו הפעולות ויחשבו אחד מהקצוות טוב ומעלה ממעלות הנפש. פעמים יחשבו הקצה הראשון טוב, למדלג, ופעמים יחשבו הקצה האחרון שהוא טוב, וכו' וכו'. טוב. בואו נעשה סדר. הרמב״ם כאן מדבר, מי ששם לב, על הממוצע. הוא מדבר על המעשה הממוצע, ואחר כך מדבר על התכונה הנפשית הממוצעת, ואחר כך יוצר את היחס בין המעשה לבין התכונה הנפשית. בכל אופן, בואו ניפגש עם העיקרון קודם כל. המעשים הטובים הם המעשים השווים, הממוצעים בין שתי קצוות ששתיהן רע. דהיינו, אנחנו חיים בעולם שבו לכל דבר, או בכל מידה, או בכל עניין, או בכל נושא, יש אמצע, יש תוספת, תודה רבה, ויש חיסרון. האמצע, אולי נתחיל בתוספת, התוספת זה יתר ממה שצריך להיות. החיסרון, הפחיתות, זה חסר ממה שצריך להיות. האמצע זה מה שצריך להיות. וכאן נקודה מאוד מאוד יסודית. כשאנחנו מדברים על מידת האמצע, מה שהרמב״ם קורא ממוצע, מה שהוא קורא שווה. ממוצע ברמב״ם זה לא פשרה. כלומר, הרבה פעמים אנחנו טועים בטעות הזאת וחושבים שכדי להיות אמצע של משהו, אני צריך להיות לא זה ולא זה. כלומר, יש קצה שהוא יתר, קצה שהוא חסר, אז אם אני אמצע, אני לא יתר ואני לא חסר. המשפט הזה הוא לא נכון. אמצע הוא גם זה וגם זה. דיינו, אמצע הוא גם יתר וגם חסר. כלומר, כדי שבאמת אדם יהיה באמצע, אז הוא צריך לכלול בתוכו את שתי הקצוות. יותר מזה, האמצע במהות הוא כולל את שתי הקצוות. אם האמצע לא היה כולל את שתי הקצוות, אז הוא לא יכול להיות אמצע. דוגמה שהזכרנו פעם, נגיד שרובן ושימון לא מדברים, ולוי מתווך ביניהם. אז למה רובן מסוגל לדבר עם שימון דרך לוי, ושימון מסוגל לדבר עם רובן דרך לוי? למה רובן לא מסוגל לדבר עם שימון ושימון לא מסוגל לדבר עם רובן? כי רובן רואה בלוי רובן, ושימון רואה בלוי שימון. אם כן, מה התכונה של לוי? שהוא כולל את שניהם. הוא כולל גם את רובן וגם את שימון. ולכן רובן שחושב ששימון לא כולל אותו, לא יכול לדבר איתו. שימון שחושב שרובן לא כולל אותו, את שימון לא יכול לדבר איתו. אבל שימון יכול לדבר עם רובן דרך לוי, ולוי יכול לדבר עם רובן דרך שימון. בקיצור סיכום, אנחנו חיים בעולם שיש בו יתר, חסר ואמצע. הטעות, אחת הטעויות הקריטיות שאנחנו לצערנו הרב טועים בהן, היא שאנחנו מחפשים את הפשרה. דיינו שאנחנו מבטרים על אמת שנמצאת בקצה היתר, אמת שנמצאת בקצה החסר, מפסידים מפה, מפסידים מפה, ואז חותכים כביכול באמצע. שניים מוכרזים בתלית יחלוקו. אמצע זה לא פשרה. אמצע זה הכללה. יש הבדל גדול בין פשרה להכללה. עוד פעם, אמצע, עוד טיפה. אמצע זה לא פשרה. אמצע זה לא שצד אחד מוותר על צד שני. אמצע זה שצד אחד יודע את ערכו המדויק, וממילא כשהוא מופיע בערכו המדויק, אז הוא השאיר מקום גם לצד השני. למשל, כמו שאמרנו הרבה פעמים, אם מידת הענווה היא האמצע בין גאווה לשפלות רוח, אז ענווה זה לא גאווה ולא שפלות רוח, ענווה זה גם גאווה וגם שפלות רוח. אז היות והאדם בא לענווה, יודע מה המידה המדויקת של הקצה היתר שהוא צריך להיות בו גאווה, והקצה הזה מופיע בצורה מדויקת, ממילא נשאר מקום לשפלות רוח. לכן הצד השני, שפלות הרוח מופיע במידה המדויקת, וממילא נשאר יכולת, נשאר האפשרות לגלות גם את הקצה של הגאווה. אני מסכים שבמידות אולי זה ההגדרה יותר פשוטה וגם אולי הביטוי יותר פשוט, אבל ובהנהגת עמים זה הרבה יותר מסובך. שניים אוחזים בארץ יחלוקו. מה זה יחלוקו? פשרה. זה אומר כולה שלי, זה אומר כולה שלי. לכן באמת יכול להיות שמי שאומר בטענה, מי שטוען טענה כולה שלי, יכול להיות שהוא שקרן. אז צריך לבדוק מה באמת החלק המגיע לו פה. לכן אמצע זה לא פשרה. כשאדם מתחתן הוא לא מוותר על משהו. כשאדם מתחתן הוא מביא את כל כוליותו, כל אישיותו, כל עצמותו אל הקשר המשפחתי הזוגי. כנ"ל הגברת מביאה את כל, את כוליותה אל הערך הזוגי, אל הקשר המשפחתי, ואז הכוליות, המאה אחוז של ראובן והמאה אחוז של לאה, יוצרים מאה אחוז חדש, יותר גדול, יותר מפותח. מאה אחוז של משפחת כהן. יוצר האדם. עכשיו יש אדם. בבקשה, רצית לומר משהו, כן. יש איזה מה?
נאומה, אני אומר, בין הכוחות, בין החמקן לחזרה, איך אני מגיע, מה הדרך בעצם? מגיע לאותו...
זה המשך, אבל קודם כל הרמב״ם אומר הגדרה.
בעצם הרמב״ם אומר שבעצם אנחנו מגיעים את כל התכונות, יש לנו את הבחירה הפנימית, את האופציה להגיע לתכונה הארץ האידיאלית.
בוא נאמר רגע את זה אחרת אולי. כשאנחנו מדברים על להיות אדם תורני, להיות אדם אלוהי, להיות אדם ששייך אל האינסוף ברוך הוא, אנחנו מדברים להיות אדם שכולל בקרבו את הכל. לכן, אם אני כולל בקרבי את הכל, זה כשמו כן הוא, זה כולל את הכל. אלא כל השאלה זה מה המידה של כל אחד מהחלקים, הכמותית והאיכותית, בפאזל הזה שנקרא הכל. אני רוצה רגע לברוח למקום אחר לגמרי, אבל נקודה מאוד חשובה. הרב אומר בעיניי על פי גמרא, דיברנו על זה פעם, שאין דבר שאין לו גרעין אמת. אין דבר שאין בו גרעין של אמת. במילים רוחניות, אין דבר שאין בו גרעין של קודש. אז מה יהפוך אמת לשקר? איך פתאום יש מציאות של שקר בעולם? מה שהופך אמת לשקר זה לא הגרעין האמיתי שנמצא בשקר. זה הנפח שהגרעין האמיתי הזה או התנפח יתר מנקודת האמת, או הוריד מהנפח חסר מנקודת האמת. אם כן, בוא רגע נצייר ציור. אם נגיד האמת... זה פה. מה שיהפוך את האמת הזה לשקר זה או המציאות הזאת, או המציאות הזאת. כאן יתר, וכאן חסר. אם כן, בכל שקר יש גרעין אמת. אני מצמצם, מקבץ. אם כן, אין דבר שאין בו נקודת אמת. הרב אומר יותר מזה, שמה שמעמיד כל דבר בעולם, זה נקודת האמת שבו. אלא מה, נקודת האמת היא התחלה, היא לא המשך. אני רוצה אולי רגע להגן את זה קצת יותר ברור, אני מרגיש שזה לא ברור פה כך. הגמרא מסכת שבת מספרת דבר מדהים, שהתינוקות, פעם, אחד מבתי המדרש, אז התינוקות התחילו לדרוש דרשה, הילדים הקטנים, ואז הם דרשו את האותיות. ואז הם אמרו ככה, האות א' היא רומזת לאולפן, ללימוד. האות ב' רומזת לבינה. האות ג' רומזת לגמול. האות ד' וכו'. האות ש' רומזת לשקר. והאות ת' רומזת לאמת. כל מי שיראה שם את הגמרא יגלה שכל המילים או התכנים או הערכים שהאותיות האלה רומזות, מתחילות, כל הערכים האלה מתחילים באות שעליה מדובר. האות א' אולפן, אם כן האות א' באולפן היא האות הראשונה. בינה, האות ב' היא האות הראשונה. גמול, דלים וכו'. כנ"ל שין שקר. רק באות תף, פתאום התינוקות שינו. פתאום הם אומרים תף, אמת. הרי האות תף היא האות האחרונה של המילה אמת. ואם תגיד, אין מילים שמתחילות בתף. מצאתי שלוש מילים, כוללות כל התורה כולה. תורה, תפילה, תשובה. מה אתם אומרים על זה? מה היה רע עם התינוקות? היו אומרים, תף תשובה. תף תורה, תף תפילה. מצוין? אם כן, שואל הרב, הוא לא שואל, הוא כבר עונה, אבל יש שם קושיה נסתרת בפירוש. למה התינוקות הבדילו, כשהם דיברו על המילה אמת, הבדילו שהאות תף היא האות האחרונה ולא האות הראשונה? עד לכאן המקשן. אומר הרב דבר גדול מאוד. האמת היא אמת. מתי דבר הוא אמיתי? דבר הוא אמיתי שיש לו התמדה, שיש לו רציפות, שזה מ-א' דרך המם עד התף, כלשון המהר"ל, אות א' ראשונה, תף אחרונה, מם עם האותיות הסופיות, אות אמצעית. אם כן, אם אתה רוצה לבדוק אם דבר הוא אמיתי, תבדוק את ההתמדה שבדבר. אם אתה רוצה לבדוק אם דבר לא אמיתי, יש התלהבות, נקודתיות, לא רוצה להגיד חד פעמיות, אולי דו פעמיות, אולי תלת פעמיות, אבל אין רציפות. דבר שהוא אמיתי הוא דבר רציף. דבר שהוא שקר הוא דבר שאיננו רציף. אומר הרב יסוד גדול, כל שקר יש בו התחלת אמת, יש בו גרעין של אמת, שזה מה שנותן חיים לשקר. לכן חז"ל אמרו גם שם בסוגיה שהאותיות שקר עומדות על רגל אחת, שין קוף רש, מול האותיות אמת עומדות על שתי רגליים. אמת. מדוע? כי לשקר יש רגל אחת שהוא עומד עליה, אבל הוא עומד רק על רגל אחת. בואו נעשה ניסיון, מה קורה כשאני עומד על רגל אחת? אני עומד על רגל אחת, בסוף אני אפול. אדם נורמלי עומד על שתי רגליים, לא עומד על רגל אחת. כלומר, רגל אחת אני יכול לעמוד 10 דקות, יומיים, חודשיים, אבל אני לא יכול לחיות ככה. אמת? שתי רגליים. לכן, שקר, יש בו נקודת אמת. לשקר אין רגליים, נכון? אין לו שתי רגליים, יש לו רגל אחת. מה זה אומר? שיש לו נקודת אמת בסיסית שעליה הוא עומד, שממנו הוא מתחיל, עוד שין שקר. אבל האמת עומדת על שתי רגליים. האמת היא מסתיימת בתף. אני רוצה רגע לקרוא את לשון הרב, כי זה יותר טוב מה שאני אמרתי. רק שנייה. בוא נהנה מלשון הרב. דברים חשובים. הנה, כבר נפתח. הסוגיה מתחילה, מי שרוצה לכתוב מקור, זה גמרא מסכת שבת, דף קוף דלת. אמרי לגמרא שבת דף קוף דלת, זה מתחיל בעין היה שבת בית עמוד 250, זה מתחיל בפסקה יוד א', אבל אנחנו מחפשים שין שקר תו אמת, אנחנו בעמוד 257, פסקה למד א'. אני קורא משפט אחד, שין שקר תו אמת, זהו כלל גדול, שכל שקר שאין בו איזה ניצוץ אמת בתחילתו, אינו יכול להרים ראש בחוצפתו כלל. אני אומר עכשיו משפט נורא והיום. אם הנצרות מחזיקה מעמד 2000 שנה, זה אומר שיש בה נקודת אמת עמוקה מאוד. אם האסלאם מקיף כל כך הרבה אנשים, זה אומר שיש בו נקודת אמת עמוקה מאוד, למרות שהאסלאם והנצרות זה שקר שקרים. אבל זה שזה תופס אנשים, ומחזיק תקופה היסטורית ארוכה, זה אומר שיש כאן גרעין אמת. אתה צריך להבין מה גרעין האמת. נכון, לכן גם בעבודה זרה יש גרעין אמת. כשאנחנו מתחילים סוף סוף ללמוד, אתם צודקים? הרב קוק אומר יותר מזה בספר אורות, שבאתאיזם יש גרעין אמת יותר מכל העבודות זרות וכל האסלאם והנצרות. באתאיסטיות. יש ספר שנקרא אורות האמונה, ששם הרב עוסק מאוד בעריכות בסוגיות האלה. למה? הראיה שהדבר הזה עומד. מה מעמיד את הדבר? האמת? כי השקר לא עומד. אז אם כן, יש נקודת אמת שמעמידה פה את השקר. אז למה זה נהפך סוף סוף לשקר? כי הנפח, המידה, הממוצע, המידה היא לא נכונה. אני קורא שוב, זהו כלל גדול, שכל שקר שאין בו איזה ניצוץ אמת בתחילתו, אינו יכול להרים ראש בחוצפתו כלל. על כן כל ההתחלות שהשקר משתמש בהן, האוצ'ין, שקר, והן מצד עצמן אמת, הלא הן מכלל הידיעות הכלולות באותיות הקודש, אז שין שקר, זה נכון. אבל האמת, הלא מסוף דבריו ניכר שראש דבריו אמת. לך לסוף, לך להתמדה, לך לרציפות. אם אתה רוצה לראות האם אדם שנחת במכון מאיר הצליח, בנה מה שהיה צריך לבנות, תבדוק אותו עוד 30 שנה, לא היום. היום בכיתת אמונה זה לא חוכמה. תבדוק עוד 30 שנה איפה הוא יהיה. ממה הוא יחנך, מה הוא יעשה, מכוח מה הוא יפעל, וכו'. לכן רושם האמת מובלט הוא על ידי אחריתו הטובה. ועל כן השין מורה על השקר, ביותו עומד בראשיתו, שהוא האמת שבשקר. התף המורה על האמת, באו בסוף האמת. שין שקר תף אמת. בקיצור, אני חוזר אליך. למה קפצנו לפה? אם אנחנו מדברים על מעשים שווים, על מעשים ממוצעים, אנחנו מדברים על אמצע שהוא כולל את שני הצדדים, והוא אמת. אז מה יהפוך אמת לשקר? נטייה לאחת הקצוות. אז גאווה היא מידה טובה, היא מידה מצוינת. נקמה היא מידה טובה, נקמה מידה מצוינת. אכזריות היא מידה טובה, מידה מצוינת. כעס היא מידה טובה, מידה מצוינת. אז למה המידות האלה נקראות מידות רעות? אומר הרב קוק, א' באמת טעות, הן צריכות להיקרא מידות קשות. כי הטוב שבהן קשה לחשיפה ביחס למידות שאנחנו קוראים טובות. כמו רחמים, חסד, נדיבות וכו' וכו'. אבל אם האדם, ולכן האפשרות להגיע במידה הקשה למידה רעה, היא הרבה יותר מצויה מאשר להגיע מהמידה הטובה למידה רעה. אבל גם מידה קשה היא מידה טובה. כמו שמידה טובה היא מידה טובה. אבל אם המידה הקשה והמידה הטובה לא תתגלנה לפי המידה, המידה מלשון מדידה, המידה המדויקת, אז שתיהן תהפכנה למידות רעות. לכן כל המרחם על האכזרים זה מידה טובה, זה מידה רעה. למרות שרחמנות היא מידה טובה. אבל הפעלת אותה לא לפי המידה, לא לפי הזמן, לא לפי המקום, לא לפי המינון. הנכון? לכן כל מידה היא מלשון מדידה. לכן המעשים הטובים הם המעשים השווים. שווים הכוונה ממוצעים. דהיינו, בין שתי קצוות ששתיהן רע. מה התכונה של הממוצע? שהוא כולל. אם כן, התורה היא כולית, ואנחנו צריכים להגיע אל האמצע. אל האמצע שכולל את שני הצדדים במינונים מדויקים. אז אני חוזר שוב לדוגמה הטובה. אני חושב שהיא טובה. כשמשפחה מוקמת בישראל או בכלל, האדם הזכרי מביא את כוליותו, האדם הנקבי מביא את כוליותו, וביחד בונים משפחה. לא יוצרים פה איזה מין סולם ויתורים. אתה תוותר לי פה, אני אוותר לך שם. כך ותן. זה לא עובד בצורה כזאת. כל שלום, משפט אחרון, כל שלום שהוא לא יהיה תוצאה של השלמה של שני הכוחות, אלא תוצאה של פשרה של כל אחד מהכוחות, יתפוצץ. כי כל כוח רוצה לצאת אל הפועל. וכשכוח לא יוצא לפועל, אז הוא מוכן לוותר היום, אבל לא מחר. הוא מוכן לוותר על זה, ולא על משהו אחר. והמשהו אחר הזה יגרום להכל להתלקח מחדש. נלך לפי הסדר. נו, בבקשה. אין מושג של פשרה. יש בהלכה מושג של פשרה. יש מחלוקת בין התנאים. האם ששני אנשים באים לדין, האם צריכים לחפש אחר השלום, דהיינו במובן של אמת, או אחר השלום במובן של פשרה. יש דעה כזאת, יש ביטוי כזה בגמרא, כלח אחר הפשרה. אבל יש דעה שאומרת לא. אסור ללכת אחרי הפשרה. צריך לחפש השלום, את האמת. אם אין ברירה, אז לפרות עושים פשרות. אבל הפשרה היא בעייתית. לפעמים אי אפשר להגיע לאמת. אבל אנחנו, מבחינתנו, מחפשים את האמת. מה שנקרא היום הסכם טיעון או משהו כזה, זה דבר שהוא שקר. זה לא דבר נכון. בית משפט צריך לחפש את האמת. אומנם להגיע לאמת זה יותר קשה, זה יותר מסובך, זה יותר מורכב, זה תהליך ארוך, זה המון קשיים בדרך, אבל אנחנו צריכים להגיע לאמת. כן, ידידיה. ידידיה, בכבוד.
אנחנו מוצאים את זה שזה מעוגן, הפשרה מעוגנת בתורה. כתוב באלה המשפטים, בחייב אדם לחקור הדין, מצווה שיעשה פשרה טרם אחרות משפט.
זה לא נפסק להלכה. אם אני לא טועה, זה רבי יהושע בן כורחה, זה לא נפסק להלכה.
דבר הדורים אומרים.
זה גמרא במסכת סנהדרין פרק שלישי, אבל זה לא נפסק להלכה. בבקשה. רגע, איך לפי הסדר אמרנו? מאיר, כן.
אז יכול להיות מצב שהוא אמצע שהוא ממש לא טוב גם, כן?
יכול להיות.
מצב של אמצע שלוקחים את זה. זה לא רק שזה צריך להיות
אמצע. אמצע זה לא גיאומטרי.
לא, אני אומר, כאילו יכול להיות שזה כולל את שניהם, אבל צריך גם לחבר את זה בצורה נכונה, צריך גם לקחת את זה בצורה...
מצוין, כלומר זה מה שאני מנסה להגיד, שאמצע זה לא גיאומטרי. אבל אם אנחנו אומרים, בוא ניקח מידת הענווה, זה דוגמה מצוינת. אם אנחנו אומרים שהאמצע בין גאווה לשפלות רוח לענווה, מי אומר שהענווה זה פה? אם נצא רגע ציור גיאומטרי. זה לא פה. אם נגיד כאן הקצה של הגאווה וכאן הקצה של שפלות הרוח, וצריך להגדיר כל מידה, מה זה גאווה, מה זה שפלות רוח, ונגיד שהענווה היא קולטת שניהם, הענווה באמת לפי חז"ל נמצאת פה. דיינו 66 חלקים, 63 חלקים חלקי 64 של שפלות רוח, ואחד גאווה. שמינית שבשמינית בגאווה, וגם מה שאמרתי עכשיו זה לא נכון, כי זה לא מתמטיקה. ורק בשביל להסביר. אדם בעל ענווה זה אדם שיש לו 63 חלקי 64 חלקים. שפלות רוח, ואחד חלקי 64 גאווה. אם כן, מידת האמצע, פה בהקשר הזה, כאן למשל, מידת הנדיבות. עד כמה אדם צריך לפזר ממונו לצדקה? עד חומש? עד חמישית? אם כן, מה זה נדיבות? להיות 4 חמישיות קמצן, וחמישית פזרן.
לא,
זה נקרא נדירות.
מה זה החלקים האלה?
לא יודע. זה לא גיאומטריה, זה לא מתמטיקה. צריך ללמוד את זה. אבל בוודאי שנדיבות זה לא אמצע. נדיבות זה 4 חמישיות קמצן וחמישית פזרן. הסתבכנו. כי זה היה מאוד פשוט אם זה היה אמצע. עכשיו, חוץ מזה, אומר מאיר עוד משפט שהוא הבליע בין לבין למי ששם לב, שגם זה מאוד אינדיבידואלי. זאת אומרת, אין טבלה לכולם. כולם באותה טבלה. זה מאוד אינדיבידואלי. הענבה של פלוני תהיה מסוג אחד, והענבה של אלמוני תהיה מסוג שני. לכן אין פה להעתיק אחד לשני. בבקשה, שכחתי את השם. על רואי. במחילה מכבודו זה לא מדויק. לא רוצה להגיד זה לא נכון, אבל זה לא מדויק. כי הרמב״ם בפרק א' כותב שצריך בכל המידות ללכת לאמצע, והוא מזכיר אפילו את הכעס ואת הגאווה. בפרק ב' הוא אומר שיש שתי מידות שצריך ללכת לקצה. נו, אז איך זה יכול להיות? עכשיו פרק א' כתבת שצריך להיות באמצע. אז יש כמה הסברים לזה. הסבר אחד, הרמב״ם בפרק א' דיבר על האידיאל. בפרק ב' דיבר על דרך התיקון המעשית איך להגיע לאידיאל. לכן האידיאל הוא להיות ענוותן. הדרך להגיע לענווה כדי להתגבר על הגאווה הבסיסית שמצויה באדם זה להיות שפל רוח. לכן מה ייפסק בשולחן ערוך? הווה מאוד מאוד שפל רוח. אבל האם זה האידיאל? לא. האידיאל הוא להיות בעל ענווה. הזכרנו בשיעור לא מזמן דווקא את אותו רמב״ם, על אותו שכתב על המשנה הווה מאוד מאוד שפל רוח, על אותו חסיד ששאלו אותו מה היום שהיה היום הכי גדול שלך בחיים. אז הוא אמר, מעשה שהיה כך היה, הייתי נוסע באונייה, ולא היה מקום באונייה. אז שמו אותי בתא המטען, במקום הפחות שבספינה. ובאונייה, בהפלגה הזאת, מי שהפליג, זה היו אנשים סוחרים עשירים. ושמו אותי עם המזוודות שלהם. בסדר, אני הולך לישון בין המזוודות, פתאום בא איזה עשיר אחד, סוחר עשיר אחד, מחילה מקודנו, מגלה את ערוותו ומשתין עליי. והוא רואה אותי והוא ממשיך להשתין עליי. אומר אותו חסיד, חי נפשי, לא יחיווני ביזוי אותו הסוחר כלל. וזה היה היום הגדול ביותר בחיים שלי. שלא הרגשתי שום הקפדה על אותו סוחר עשיר. שפלות רוח עד כדי כך. אומר הרמב״ם, ואין ספק שזאת היא תכלית שפלות הרוח, והרמב״ם לא עוצר פה. מוסיף עוד כמה מילים. עד שיתרחק מן הגאווה. אז אם אנחנו צריכים להגיע למצב הזה שישתינו עלינו ונגיד הכל בסדר? אולי כן. אבל לא לעשות מזה אידיאל. לא לעשות מזה אידיאל. כי האידיאל זה להגיע לענווה. לכן פרק א' הרמב״ם אומר, הלכות דעות, גם ענווה אמצע, גם כעס אמצע. לכן שם הרמב״ם אומר, לא יחוס אלא על דבר גדול שראוי לחוס עליו. פרק ב' אומר, לא יחוס אפילו על דבר שראוי לחוס עליו. איך זה יכול להיות? הרי הוא מזכיר את הדוגמאות האלה. אם אינני טועה, אחד המפרשים אולי קינת סופרים שאני מסביר, או פירוש אחר, אני לא זוכר, שפרק א', כדרכו של הרמב״ם, מדבר על האידיאל, מה האידיאל הרצוי, פרק ב', הדרך המעשית להגיע לאידיאל הזה. רק כדי להגן את הדברים, כדי שתאמינו שמה שאומרים פה זה נכון. נקורא רק את מה שצריך, כי באמת זה דברים ארוכים וכו'. אומר הרמב״ם הלכות דעות פרק א', דעות הרבה יש לכל אחד ואחד מבני אדם. דעות הכוונה מידות, אני מדלג. ויש בין כל דעה ודעה רחוקה ממנה בקצה האחר, דעות בינוניות זו רחוקה מזו. בינוני זה בין זה לזה, ממוצע, שווה. וכולי, אני מדלג קצת. שתי קצוות הרחוקות זו מזו שבכל דעה ודעה אינן דרך טובה. ואין ראוי לו לאדם ללכת בהן ולא ללמדן לעצמו. בקצוות הרחוקות. ואם מצא טבעו נוטה לאחת מהם, יש אדם שיותר נוטה לפזרנות, אחד נוטה לקמצנות, אחד נוטה להקפדה, אחד נוטה לרגישות יתר וכו'. בכל מקרה, יחזיר עצמו למוטב וילך בדרך הטובים והדרך הישרה. מהי הדרך הישרה? הדרך הישרה היא מידה בינונית שבכל דעה ודעה מכל הדעות שיש לו לאדם. והיא הדעה שהיא רחוקה משתי הקצוות ריחוק שווה, שווה אין הכוונה גיאומטרי, אלא רוחני ומוסרי, ואינה קרובה לא לזו ולא לזו. לפיכך ציוו חכמים הראשונים שיהיה אדם שם, מלשון שומה, הערכה, שם דעותיו תמיד. הוא משער אותן ומכוון אותן בדרך האמצעית כדי שיהיה שלם בגופו. כיצד? לא יהיה בעל חמה נוח לכעוס, לא אדם עצבני, מה שנקרא היום פתיל קצר, כל דבר מרתיח אותו, ולא כמת שאינו מרגיש. אדיש, הוא חי באיזה עולם, לא כועס מכלום. אז לא יהיה בעל חמה נוח לכעוס, ולא כמת שאינו מרגיש, אלא בינוני. כלומר, לא יכעוס אלא על דבר גדול שראוי לכעוס עליו. אם כן, לפי ההדרכה הזאת, אדם צריך לכעוס על דבר גדול שראוי לכעוס עליו. בסדר? למה? כדי שלא יעשה כיוצא בו פעם אחרת. עד לכאן הלכה ד', פרק א', הלכה ד'. פרק א', הלכה ה'. ומי שהוא מדקדק על עצמו ביותר והתרחק מדעה בינונית מעט לצד זה, או לצד זה, נקרא חסיד. כיצד? מי שיתרחק מגובה הלב עד הקצה האחרון וישפל רוח ביותר נקרא חסיד, וזו מידת חסידות. ואם תרחק עד האמצע בלבד ויענב נקרא חכם, וזו מידת חוכמה. ועל דרך זו כל שאר הדעות אני מדלג, ומצווים אנו ללכת בדרכים האלו הבינוניים, והם הדרכים הטובים והישרים שנאמר והלכת בדרכיו. עד לכאן הדרכות כוללות. עכשיו, פרק ב'. ויש דעות, פרק ב' הלכה ג', ויש דעות שאסור לו לאדם לנהוג בהם בבינונית. שימו לב, אסור לו לאדם לנהוג. פרק א' מדבר מה האידיאל, פרק ב' מדבר על הדרך המעשית. אלא יתרחק מן הקצה האחד עד הקצה האחר, והוא גובה לב. שאין דרך הטובה שיהיה אדם ענף בלבד, אלא שיהיה שפל רוח, אלא שיהיה שפל רוח ותהיה רוחו נמוכה למאוד. ולפיכך נאמר במשה רבינו ענף מאוד, ולא נאמר ענף בלבד. ענף מאוד זה שפל רוח לפי הפירוש הזה. ולפיכך ציוו חכמים מאוד מאוד הווה שפל רוח. אני מדלג. וכן הכעס, מידה רעה יד למאוד, וראו לאדם שיתרחק מן עד הקצה האחר, וילמד עצמו שלא יכעוס ואפילו על דבר שראוי לכעוס עליו. עכשיו בואו נשים את האצבע פה ופה. מקודם אמרנו, לגבי מידת הכעס, לא יכעוס אלא על דבר גדול שראוי לכעוס עליו. ועכשיו מה אנחנו אומרים, מה אומר הרמב״ם? וילמד עצמו שלא יכעוס ואפילו על דבר שראוי לכעוס עליו. ומה נעשה? מחלוקת רמב״ם. אין מחלוקת. לפי ההסבר שאמרנו עכשיו יש גם הסברים אחרים. בפרק א', הרמב״ם דיבר על האידיאל, פרק ב' דיבר על הדרך המעשית להגיע לאידיאל. לכן האידיאל זה לא להיות שפל רוח. האידיאל זה להיות ענב. לכן אין ספק, אומר הרמב״ם, על אותו חסיד שיעשו עליו מה שעשו באונייה. אין ספק שזוהי תכלית שפלות הרוח כדי שיתרחק מן הגאווה. אם הרמב״ם רוצה ללמד שזאת התכלית, היה אומר, אין ספק שזאת היא התכלית שפלות הרוח. נקודה. אל תוסיף עד שיתרחק מן הגאווה. אלא זה שפלות הרוח, היא מאזנת את הגאווה עד שיגיע לענבה. כן. דרך אגב, לא הגדרנו בכלל מה זה גאווה, מה זה שפלות רוח, מה זה ענווה. לא הגדרנו, רק אמרנו מושגים. כן, בבקשה.
תגיד לי אבל שהאידיאל וכעס, דוגמה, זה בפרק א' זה כן לחוס על משהו קטן, על משהו גדול, סיבה, ובדרך המעשית לא לחוס אפילו על משהו גדול. יכול להיות שהאידיאל הוא...
טוב, אנחנו מתפזרים עכשיו, אבל נתפזר כי זה חשוב, ואולי צריך להתפזר הרבה יותר מה שאני מתחיל עכשיו להתפזר. בוא רגע נעשה סדר. המידה החשובה ביותר שהקדוש ברוך הוא ברא באדם היא הכעס. אני רוצה להסביר את זה. אין מידה יותר חשובה מאשר הכעס. מה זאת אומרת? אנחנו חיים בעולם שנקרא לו מצוי. לנו מציאות. העולם הזה מלא חסרונות וכולי. שורש העולם הזה, עולם שנקרא לו רצוי. האידיאלים, הערכים, האמיתות, לאן העולם צריך להגיע? כל אחד מאיתנו שחי בעולם שלנו, מזהה מיד פער בין רצוי למצוי. נכון? התפקיד של האדם זה להשלים את הפער כמה שהוא יכול. ולכן המין האנושי קיבל 6,000 שנה להשלים את הפער עד שבסוף המצוי יהיה רצוי. בסדר. יפה. עכשיו, כשאני מזהה פער, אני יכול להגיב אחת משלוש תגובות. תגובה ראשונה. אדישות. לא מעניין אותי בכלל. מה זה רצוי? אני טוב לי במצוי, טוב לי במציאות. אדישות, אפתיות למציאות, כלומר אפתיות לערכים שהם למעלה מהמציאות. אני טוב לי ככה, זה אני, זה המציאות, נעשה הכי טוב, עם זה ננצח. נעשה הכי טוב עם מה שאפשר, עם מה שיש. אפשרות שנייה, אני לא אדיש, אלא אני מיואש, ייאוש. דהיינו, אכפת לי הפער בין רצוי למצוי, אני מזהה את עומק הפער, מבין את המורכבות שתשלים את הפער הזה, ומגיע למסקנה שזה בלתי אפשרי. ואז אני מיואש. האם הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה אדישים? לא. הוא רוצה שנהיה מיואשים?
לא.
מה הוא רוצה שנהיה? הוא רוצה שנהיה כואבים.
האפשרות השלישית היא אפשרות של כאב. מה זה כאב? לזהות קודם כל את הפער בין רצוי למצוי, ומתוך הזיהוי הזה לנסות להשלים כמה שניתן. כמובן הכאב הזה יכול גם הוא להביא אותנו לשני ממדים, ממד אחד שנקרא בחז"ל עצבות, וממד שני שנקרא צער. מה ההבדל בין עצבות לצער? עצבות זה אני רואה את הכאב ואני אומר אי אפשר להשלים, או אפשר להשלים באופן חלקי, ואני מתוסכל מזה. צער זה אני יודע שאפשר להשלים, אני יודע שזה יהיה תהליך ארוך, זה מורכב, ולכן אני מצטער שאי אפשר להשלים את הכל, אבל אני עושה מה שאני יכול. עצבות מביאה לשיתוק, צער מביא לעשייה. הכאב הזה, רק שנייה, הכאב הזה בחז"ל נקרא כעס. זה נקרא כעס. לכן בראשית ברא אלוהים את השמיים, נגיד שהשמיים הכוונה ביטוי לאידיאלים הרוחניים, רצוי, ואת הארץ, המציאות, והמפגש בין השמיים לארץ יוצר תוהו ובוהו. והארץ הייתה תוהו ובוהו. הרב קוק באורות הקודש כותב דבר עמוק מאוד. מתי הקדוש ברוך הוא ברא את הכעס? מתי נבראה מידת הכעס? אומר הרב, מעצם זה שנברא העולם. כשהעולם הנברא ראה שהוא לא במדרגת הבורא, הוא כעס. אז בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ ואת הכעס. כמובן הכעס הזה מביא את האדם לתשובה. לכן תשובה קדמה לעולם. לכן אין מידה יותר חשובה ממידת הכעס. עד לכאן הגדרות עקרוניות מאוד, כלליות, לא מדויקות, צריך להגדיר פה לפרטי פרטים. עכשיו השאלה איך אני מבטא את הכעס הזה. האם אני מבטא את הכעס הזה בכעס שנקרא בחז"ל כעס רתחני, או בכעס שנקרא בחז"ל כעס מתון. יש הבדל גדול מאוד בין כעס רתחני למתון. כעס רתחני זה חורבן העולם. כעס מתון זה בניין העולם. הגדרה של הכעס הרתחני באופן מאוד ראשוני וכללי, זה האדם שאיבד את הכלי שמנהל את החיים, והוא השכל, בשלב הזיהוי של הפער בין הרצוי למצוי. ואז, היות ואין לי את השכל שיגדיר את הפער וימצא את דרך התיקון, אז אני אדם משוגע. חיה טרף, אומר הרמח"ל. פסיכולוגים הגדירו את האדם הכועס, כעס חתכני בשלב הכעס, משוגע זמני. בזמן הזה שהוא כועס, הוא אדם משוגע. מוטרף, מפגר, סובל מפיגור, אין לו שכל. לעומת הכעס המתון, זה כעס שהשכל עדיין מנהל. יש שכל. לכן כשאדם אומר יצאתי מדעתי, זה משפט מסוכן מאוד. יצאתי מהדעה שלי. יצאתי מהשכל שלי. דיינו אין לי שכל. אין לך שכל, אז מה אתה עכשיו נמר? זה מסוכן להיות אלא נמר. שהוא כועס. לכן השכל אמור לנהל את החיים. לכן ברוך השם שברא בנו מידת הכעס, אין מידה יותר חשובה ממידת הכעס. אבל זה לא הנושא שלנו פה. זה מפתיע אתכם. אני רואה. על רואי בסדר? תחשוב על זה. איך עמוד, אבישי?
בעצם מינו,
לא אבישי, למה לא אבישי? יוני.
הרבי את הדוגמה לאותו בן אדם שישבים את עצמם כדי כך מעולה.
כן.
אז בעצם מסתכלים על הדבר הזה ששאלו כל כך גדולה, והגאווה שרק 1 חלקי 64, היא גם צריכה להיות אדירה. אומנם היא רק 1 חלקי 64, והאיכות שלה היא אמורה להיות ענקית.
נכון.
אז איזה...
אוי ואבוי אדם שאין לו גאווה. אדם שאין לו גאווה זה אדם שאין לו אישיות, אין לו עצמיות, אין לו כבוד, הוא לא מרגיש כבד, הוא לא מרגיש שוקל, הוא לא מרגיש בעל ערך. אתה יודע מה קורה לאדם שמרגיש שאין לו ערך במציאות, שהוא מיותר, שהעולם היה יכול להיות בלעדיו כמו שהוא איתו? אדם מת.
אז איך הוא אמור לבוא לידי ביטוי?
איך הגאווה בא לידי ביטוי? זה כמו פרטים בהמשך פרק ד', אנחנו נראה את זה. קודם כל, האם אדם צריך להיות אדם גאוותן? ודאי. אוי ואבוי אם לא. אבל הוא צריך להיות גם שפל רוח. אנחנו לא מגדירים כאן שום מידה, לכן אני מרגיש שאנחנו משחקים במילים. אנחנו לא מגדירים את המידות, מה זה גאווה, מה זה שפלות רוח, מה זאת ענווה. אבל בהקשר שאתה מדבר כרגע, אדם חייב להיות, בוא נאמר את זה במילים לא מדויקות ולא נכונות, ביטחון עצמי, אהבת עצמי, הכרת ערך עצמי, טיפול בעצמי, עשייה מכוח זה, וכו'. ברור, אוהב אבוים לא. מה, התורה מבטאת את האישיות של האדם? חס ושלום. מה פתאום? טוב, זה מאוד מלמעלה מה שאנחנו אומרים פה. זה לא זה. כן, בבקשה.
בסוגיה של... בסוגיה,
לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל ולא קפדן כשמאי.
נכון, אז בסוגיה הזאת היה כן צריך
לכעוס,
אבל
בכל זאת
הוא לא כעס.
ואמר חשילו לא כעס. אם הוא לא היה כועס, הוא לא יצא מהמקלחת בערב שבת. אתה, כשאתה עכשיו שואל שאלה, אתה כועס. כל מי שעכשיו שואל שאלה, הוא כועס. מה זאת אומרת הוא כועס? מדברים פה על איזשהו אידיאל. אני עדיין לא מבין את האידיאל. יש פער בין רצוי למצוי. אני מגיב. מי אמר שכעס זה לדבר, ומי אמר שכעס זה לזרוק כיסא? כעס זה להגיב לפער בין רצוי למצוי. שיכול להיות בצורה, למשל, של שאלה. מצוין.
זה
הכעס
הלוקים?
מה?
זה הכעס
הלוקים. לא רק. לא רק, יש גם כעסים אחרים. יש גם הופעות אחרות של כעס. רבותיי, המילון של הרחוב למושג כעס זה לא המילון של התורה. לכן בואו לא נבלבל את הדברים. מה שהרחוב או העיתון מגדיר כעס, זה בדיוק ההפך מה שהתורה מגדירה כעס. לכן ברוך השם שברא לנו מידת הכעס. אוי ואבוי, אם לא היה מידת כעס, העולם היה נשאר כמו שהוא נברא. זה שאדם קיבל 80 שנה, 120 שנה, לשפר קצת את העולם, הוא משפר את העולם מתוך מידת הכעס שלו. דיינו, אם זה פער בין רצוי למצוי, הוא רוצה קצת להשלים את הפער הזה. תחשבו שאדם היה הולך אחרי 80 שנה לבית עולמו, והיה משאיר את העולם כפי שקיבל אותו. לא כעס. אוי ואבוי. זה שאנחנו אומרים שהוא כעס, זה לא אומר שהוא היה עצבני, והוא רב עם אנשים, והוא כל הזמן במתח, ואפילו 10 אנשים לא הגיעו להלוויה שלו, כי הוא רב עם כולם. לא אמרנו את זה. רק אמרנו שהוא הגיב לפער בין רצוי למצוי, וניסה לשפר. זהו. רק רגע. רחל מחיפה אומרת, בתרשים שסורטט על הלוח, איפה נכנסת לסיפור הזה השמחה? טוב, אנחנו עדיין לא לומדים את הפרטים, אנחנו לומדים כרגע את העקרונות, אז אולי נשמע עוד להמשך. ליאור מהמרכז אומר, אם כן, איכן ישים אדם את הגבול? איכן אדם ישים את הגבול בין הענבה לבין שלא ידריכו עליו? כמובן שכל מקרה לגופו, שרי צריך למצוא את האמת, מה יהיה הקו המנחה שלו? הקו המנחה שלו יהיה כבוד עצמי. טוב, צריך להגדיר מה זה כבוד עצמי. רבותיי, אנחנו היום לומדים רק מילה אחת, שממוצע זה לא פשרה, שממוצע זה כולל. זה הסיכום של כל הדיון הזה. כן, עצרתי אותך באמצע, סליחה. הוא נזף בו בצורה אחרת. לפעמים נזיפה זה חיוך. מי אמר שזה נזיפה זה דווקא צעקה? עוד פעם, אנחנו שבועים בקונספציה של העיתון. אדם כועס, מה זה אדם כועס? הוא כועס בדיבור, על ידי שהוא צועק. הוא כועס במעשים, על ידי שהוא, נגיד סתם דוגמה, זורק כיסא על מישהו שיצבן אותו. הוא ברוגז יתפשיל בעיתון. מי אמר שאלה הגדרות? זה הגדרות של עיתון. אנחנו לא עיתונאים. בבקשה, שכחתי את השם. רגע, את שכה גם שכחתי, סליחה.
יסו,
כן, ו?
אלרועי.
כן. הרב כותב באורות הקודש שכל המידות יש להם שורש בקדושה חוץ מעצבות, שנאמר כי עוז וחדווה במקומו. נכון. לכן עצבות זה אדם שמזהה פער בין רצוי למצוי ומגיע לייאוש מוחלט מהיכולת לתקן. עצבות לא, אז הרב שם מזהה שהעצבות בעצם מקורה זה במידה אחרת. לכן שם הרב אומר באורות הקודש שעצבות זה תוצאה של גאווה, שאני חושב שהעולם צריך להתנהל כפי שאני חושב שהוא צריך להתנהל. יש פסקה במידות הראייה שם הרב כותב שיראת שמיים גם היא צריכה יראת שמיים. יראת שמיים צריכה יראת שמיים. או בראות התשובה הרב כותב צריך להיזהר ממידת הזהירות. בקיצור, מה רוצה לומר? שאם אנחנו לא מגדירים את המושג הנכון של יראת שמיים, אז אני צריך יראת שמיים ליראת שמיים. אם אני לא מגדיר נכון את המושג זהירות, המידה זהירות, אז אני צריך להיזהר מהזהירות. לא עניתי לך. מידת העצבות היא לא מצד עצמה, אין לה מקור משלה. מתי אדם עצוב? אדם עצוב, או מתי הוא יכול להיות עצוב? הוא יכול להיות עצוב כשמשהו ציפה לא מתקיים. מי אומר שמשהו ציפה צריך להתקיים? מי אתה גאוותן שכמוך שתעמיד את הקדוש ברוך הוא במבחן אצלך אם הציפיות שלך מתקיימות או לא? גאווה. אם כן, שורש מידת העצבות היא הכעס ששורשה הוא הגאווה. אם כן, אדם עצוב כשרצונותיו, חפציו, שאיפותיו לא התקיימו.
אז הוא צריך להיות מצטער, אבל לא צריך להיות עצוב. צריך להצטער בצער השכינה, אבל לא להיות עצוב באי הופעת השכינה. להצטער זה אני יודע שיש חיסרון ואני משלים מה שאני יכול. עצבות זה אני מיואש. היהדות לא חינכה לייאוש, היא חינכה לאמונה, להכרת המציאות כפי שהיא, לא להיות נאיבי, להביא להכרת המציאות כפי שהיא צריכה להיות, ולפעול כמה שניתן כל אחד לפי כוחו, להביא את המציאות מהמצוי אל הרצוי. לכן בשום פנים אופן, לא עצבות. למה הגעתי למכון מאיר בגיל 50? שאלה טובה. 60. שאלה טובה, אתה שואל את השאלה הזאת. א', זאת שאלה שאולי אם היינו מגיעים לפה בגיל 30, אז מי יודע איזה רושם, האם הרושם שאנחנו נקבל פה בגיל 60 היה כמו הרושם שאנחנו מקבלים בגיל 30?
מי אומר?
יכול להיות שאיכותית, זה, אנחנו באנו הרבה יותר מוכנים, הרבה יותר בשלים, הרבה יותר פתוחים וכו' וכו' וכו'. ב', אין לי לגיטימציה לשאול את השאלה הזאת, אם הקדוש ברוך הוא הביא אותי לפה, בהשתדלות שלי, בשלב הזה של החיים. אלא אם כן התרשלתי, זה משהו אחר. טוב, יש פה עוד שאלה אחת. האם אפשר להסביר את אופן הפעולות לתיקון מידה כלשהי? נדבר בהמשך על זה. כרגע אנחנו רק מגדירים מה זה אמצע. אמצע זה לא פשרה. בואו נראה גם מאוד פוליטי. אם ארץ ישראל, על פי התורה, שהיא ערכי האמת, שהיא ערכי האמצע, שייכת רק לעם ישראל, לכן כל חלוקה של ארץ ישראל, חס ושלום, היא שקר, היא פשרה. וככל פשרה, היא תתפוצץ. לכן זה שקר, זה לא יחזיק מעמד. לכן שלום מדומיין על ידי פשרה, שניים אוחזים בטלית יחלוקו. אם זה לא אמיתי, זה לא יחזיק מעמד. וברוך השם, אוסלו התפוצץ אחרי 15 שנה. למרות ששכחנו, ועוד פעם יש דיונים באוסלו. כן.
איך ממצאים שקר כשהשורש שלו הוא בעצם...
שאלה מאוד חשובה. איך מנפצים שקר שהשורש שלו הוא אמת? קודם כל לא מבטלים את נקודת האמת. מזהים את נקודת האמת.
אותה נקודת שקר היא, לדוגמה, נגיד אפיקורסים, שהנשמה שלהם מהריק, איפה שהכתוב ברוך הוא לא נמצא.
למה אתה מגיע לשם? יש לי דוגמה הרבה יותר טובה. פעם ניסית להדליק מדורה על ידי קוצים? יש צמח כזה, נקרא סירה קוצנית, נכון? שהיא מאוד גדולה, היא תופסת המון נפח. תחשוב שאתה ילד קטן בן 3, שמכין מדורה ללג בעומר. גילית איזה סירה קוצנית ונגיד שהיא יבשה. לקחת אותה, חתכת אותה, שמת אותה, איזה נפח. 5 מטר, 5 מטרים קוטר. אתה בטוח שיש לך מדורה ענקית. תחזיק מעמד עד הבוקר. מה מתברר אחרי 5 דקות? סתם עשן, ריח וכו'. בקיצור, זה שבקוץ יש תכונת הבערה זה נכון, אבל זה שהקוץ אי אפשר איתו להכין תפוחי אדמה, גם זה נכון. אז מה אנחנו צריכים לעשות? לסלק את הנפח המדומיין, השקרי, ולזהות את נקודת האמת. אז בקוץ הזה יש תכונת בערה, כנראה שתפקידו זה לא לעשות ממנו מדורה, למרות שיש בו תכונת בערה. תפקידו זה משהו אחר. אז מדורה ממנו אני לא אצליח לעשות. לא עניתי לך?
ניסיתי לקחת את זה בכוונה.
לא, למה, אבל למה אתה מגיע לשם? בוא נדבר על דברים פשוטים. כשאנחנו מזהים נקודת אמת בשקר, אנחנו לא מבטרים עליה. זה לא נכון לומר, סליחה שאני מתבטא בצורה מאוד שטחית וברוטלית. זה לא נכון להגיד, אנחנו הדתיים אצלנו האמת, אתם החילוניים אצלכם השקר. מה זאת אומרת? האדם החילוני גם הוא צלם אלוקים, וגם הוא סגולת ישראל, וגם הוא ברוך שם עושה הרבה דברים נפלאים וטובים. אז יש בו נקודת אמת בגרעין, ויש בו נקודת אמת בהופעה. הנה, הפלאפון הזה שמצלצל. נא לחבות אותו. לא משנה. תגיד, פלאפון מצלצל, זה אמת או שקר?
זה אמת.
כשהוא צריך לצלצל, שלך, לא קרה כלום. אתה כל כך מרוכז בשיעור, שלא שמת לב שהוא מצלצל. כל הכבוד. יופי. פלאפון מצלצל, יש בזה אמת, מישהו מחפש אותי. כן, רק כדאי שזה לא יהיה בשיעור. אז איפה השקר? שזה דלוק בשיעור. אז מה עושים בשיעור? מי אמר לך שלא כעסתי? עובדה שהגבתי. רגע, מי אמר לך שלא כעסתי? עובדה שהגבתי. אם לא הייתי מגיב, הייתי לא כועס, וכאן צריך להגיב. ולכן כמו שהפלאפון שלי סגור, רק רגע, ולכן כמו שהפלאפון שלי סגור, גם הפלאפון שלכם מחויב, חייב להיות סגור, לא על רטט, סגור.
כי כשבאים ללמוד תורה, לא, הקדוש ברוך הוא מתגלה כרגע דרך זה, ולא דרך מי שיתקשר אליי ואני אחזור אליו. מי שצריך לי, אם המפגש שלי עם אלוקים בשעה הזאת הוא לימוד תורה, אז המפגש שלי עם ריבונו של עולם בשעה הזאת לא יעבור דרך זה שיתקשר אליי שאני אחזור אליו באחד בעשרה. לא. לכן אני הגבתי, אני כעסתי. מה אתה שואל? מה, לא ראית שכעסתי? עובדה שאמרתי שצריך, שהפלאפון צריך להיות מחובר?
כעסת באהבה.
אבל כעסתי.
באהבה.
אבל כעסתי. עכשיו בוא נתחלף. באהבה. אבל כעסת. יוני, מה אתה אומר?
אם אפשר
כבר
לצאת לעמד
בפרטים. לא, עוד לא הגענו לשם. מה אתה רוצה להגיד? הנה, עכשיו כעסתי גם, לא ניתי לו. אמרתי לו, לא. עכשיו מה אתה אומר?
זה בעצם האידיאל, כמו שאמרו לנו, זאת אומרת, הכעס בוא ניקח את הגאווה והשתלות רוח שמביאה לענפה, אז הענפה זה העמידה הפנימית, אבל מה זה הגאווה?
הגאווה ושפלות רוח זה מנגנונים שהקדוש ברוך הוא ברא באדם, הגאווה כטבע, שפלות הרוח כפעולה, להגיע אל הענווה. לאותה מידה פנימית. רבותיי, השעון כועס, 1:03. כן, איתמר.
אמרת שדבר לא יכול לעמוד הרבה זמן על שקר. אבל בעצם אומרים שיש כאילו כן הרבה דברים שהם כן עומדים על שקר והם מחזיקים...
אז כנראה שיש באותם דברים נקודת אמת מאוד עמוקה.
אוקיי, ואז מה?
את צריך ללמוד מהי?
אוקיי, למדנו...
השקר הגדול שנקרא נצרות, איך הוא מחזיק מעמד 2,000 שנה? איך אתה, אני מקווה שלא, כותב תאריך לועזי על צ'ק? איך הגעת למצב הזה? מה נקודת האמת שיש פה? איך הנצרות שאומרת שעם ישראל מת? כי הם עם ישראל של הבית של ההיסטוריה, איך השקר הזה מחזיק מעמד כל כך הרבה זמן? צריך ללמוד את זה. יש לי שאלה טובה. ואז נדע מהי נקודת האמת, ניקח אותה לעבודת השם, ואת השקר הגדול נשרוף, נזרוק. נשליך אותו לפח. למה אתה צוחק?
הרמתי דעת ולא חייתי שתגיד לי.
מכבוד.
לפעמים זה נראה שכאילו, נראה לי שאני באותו כיוון שלו. בסדר, ביררתי, בסירה קוצנית, לקחתי את הבלון ופנצ'רתי אותו וכל הנפח הזה נעלם. ועד אני רואה שזה אמת נועה, אני כבר כאילו יכול לשכנע את עצמי. כאילו, זה גם שקר, גם את האמת הזאת,
אני... זה בדיוק הבעיה, לכן אנחנו... זו בדיוק הבעיה, לכן אנחנו דופקים פה לשולחן, בדיוק בגלל הבעיה הזאת. לא לאבד את נקודת האמת שיש בלבושים של השקר. זה בדיוק הנקודה, לא לזרוק את התינוק עם המים. זה הכי פשוט להגיד, פה 100% אמת, פה 100% שקר, בוא נזרוק את השקר לזבל, כי יש אצלי 100% אמת. זה לא נכון. הזכרנו פעם, זה היה מזמן אולי, הכלי יקר כותב דבר מדהים. הוא אומר שכשהקדוש ברוך הוא אמר על דבר שהוא טהור, או על דבר שהוא טמא, זה לא 100% טהור, 100% טמא. פרה היא לא 100% טהורה, כמו שחזיר הוא לא 100% טמא. אלא מה? סתם במספרים, זה לא נכון, אבל במספרים. פרה היא 90% טהורה, 10% טמאה. חזיר הוא 90% טמא, 10% טהור. תשאל אותי, מה זה מעניין אותי עכשיו מה שאתה אומר? זה מעניין מאוד. כי ברגע שלא יהיה לי לאכול פרה, וזה פיקוח נפש, והתורה אמרה, החיים של ישראל זה מעבר לכל, כמעט מעבר לכל, אז אני אוכל, אז אני מחויב לאכול חזיר, זה מצווה לאכול חזיר. למה? כי יש 10% של טהרה בחזיר. אז באמת הכלל הרגיל הוא אזלינן בתרובה, הולכים אחרי הרוב, ולכן 90% טמא, 10% טהור, הטומאה מנצחת ולכן החזיר הוא טמא. אבל כשאין מה לאכול, מצטרפת הסברה של פיקוח נפש, מצטרפת הסברה של עת לעשות להשם יפרו תורתך, מהי הפרת התורה שלא הולכים אחרי הרוב, אלא הולכים אחרי המיעוט, ולכן מצווה לאכול חזיר, אבל אם לא היה מיעוט של טהרה בחזיר, אז גם בזמן שפיקוח נפש היה אסור לאכול אותו. לכן גם החזיר הוא 90% טהור, אבל 10% טמא. סליחה, הפוך, 90% טמא, אבל 10% טהור. המספרים לא מדויקים, אני לא יודע, לא בדקתי את זה. לכן אומר הכלי יקר, אין דבר שהוא 100% טהור או 100% טמא. אלא אז לינן בתר הרוב, זה הכלל הלכתי שלנו. הבנת על ברק מה רציתי? טוב, בבקשה, אופר, כן. יש צד נכון בגילוי עריות, לא במובן שזה בא לידי ביטוי בגילוי עריות. בוא נדבר במילים פשוטות. יש צד אדיר, חיובי, קדוש, עליון, ביצר המין. איזה יופי שאלוהים ברא יצר המין. עכשיו בוא נוסיף משפט. איזה חורבן היצר הזה יכול להביא על העולם. אוי ובוי, אם לא היה יצר המין. כמו שהגמרא מספרת, עקר הקדוש ברוך הוא יצר המין, למחרת לא הטילה תרנגולת בצע. לא היית אוכל חביתה הבוקר, אתה יודע מה היה קורה? לכן יצר המין זה יצר נפלא מאוד. שפיכות דמים, רצח כתוצאה מגאווה. רצח זה גאווה. גאווה זה יצר חשוב מאוד, כמו שאמרנו מקודם. אוי ואבוי אם האדם היה בלי ביטחון עצמי, בלי הכרת ערך עצמו, בלי לקחת אחריות, בלי יוזמה, בלי תיקון עולם, לא טוב וברא לשבת יצרה, תקן את העולם. בעיתון גאווה זה מה שאתה מתכוון. מה שאנחנו אומרים פה גאווה זה אחריות. הכרת הערך, הכרת הדבר, הכרת ערכו, לקיחת אחריות, פעילות, עשייה. זה נקרא גאווה. הנה, אתה עכשיו כשאתה שואל, אתה מתגאה. למה? כי אתה אומר, יש לי אישיות, יש לי דעה, אני לא מבין מה אומרים פה. אני מחויב לשאול, מחויב להעיר הערה. מצוין. כן, בבקשה.
מה ההבדל בין המרת הדת, כשמעלים עליי במוות, בין אכילת החזיר? אם גם בעבודה זרה יש...
אתה שואל שאלה חשובה ביותר, בוא נעצים את הקושיה שלך ונשמור אותה בקושיה. למה דווקא שלוש עבירות עליהם נאמר ירג ובל יעבור, וכי אין עבירות יותר חמורות? בוא נעצים את הקושיה. חוץ מזה, שלושת העבירות האלה שעליהם נאמר ירג ובל יעבור, עבודה זרה, שפיכות דמים, גילוי עריות, אלה שלוש עבירות שאני לא מחויב למות עליהם, אלא אם כן אני מחויב לעבוד עבודה זרה או לשפוך דם או לגלות עריות. נצייר ציור. הלכתי ברחוב, רחוב המאירי, ואני מזהה בצומת של בין כנפי נשרים למאירי, אני מזהה חס ושלום, שם פלוני עובד עבודה זרה ומכריח אנשים עוברים ושבים לעבוד עבודה זרה. ונגיד שאתה מזהה את זה מהקיוסקים. האם אתה מחויב להגיע לצומת ולהגיד לו, אני, תהרוג אותי, אני לא עובד עבודה זרה, ירג ובל יעבור? לא? אם אתה יכול לחזור למכון מאיר לברוח, מצוין? אתה לא מחויב? אתה לא מחויב, אז אני לא מדבר עליו, מדבר עליי קודם כל, עליך. אתה לא מחויב להגיע לשם ולהגיד, הקדוש ברוך הוא, אני מת על קדושת, על, 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 על קדושת שמך. לא. תחזור למכון מיר, תחיה, למה נמות? מה לעשות עם ההוא שם? זה דיון אחר. אבל יש מצווה אחת בתורה, שלכתחילה אדם מצווה להיכנס לפיקוח נפש. מצוות יישוב ארץ ישראל שעובר דרך המלחמה. אם כן, הקושיה שלך מתעצמת. א', מה כל כך חמור בשלוש עבירות, שעד כדי כך ימות ולא יעבור? ב', כל זה, אם אין ברירה. אבל מה כל כך חמור במצב יישוב ארץ ישראל? שאפילו אם יש ברירה, אין ברירה. אדם חייב להיכנס לך תחילה לסכנת נפשות. אבל בואו נשמור את זה בקושייה. את השאלות האלה. אתה מנסה לענות תשובה? לא, רק תענה לי, אתה מנסה לענות תשובה? כן.
לא, אני שואל.
ממשיך לשאול, מצוין, אנחנו בעד שאלות. מצוין, צריך ללמוד מה נקודת האמת בעבודה זרה, מה נקודת האמת בחזיר, מה נקודת האמת באתאיסטיות, מה נקודת האמת בנצרות, מה נקודת האמת ביצר המין, מה נקודת האמת ביצר הגאווה, מה נקודת האמת בכל תחומי החיים. ובזכות נקודת האמת הזאת השקר הזה עומד. כי מה שמעמיד אותו, כמו שאמרנו, זה לא השקר, זה האמת שבו. בקיצור, מה למדנו היום? מילה אחת. יותר נכון, שלוש מילים. שווה, ממוצע, ואם נתחבר לרמב״ם בהלכות דעות, בינוני. אם כן, הרמב״ם מדבר על אמצע ככולל גם מהצד המעשי, פעולות, אמצע ככולל גם על הצד הנפשי, התכונה, והמשפט השלישי זה היחס בין התכונה לבין המעשה. אם כן, אני רק מסכם ונחזור לפעם הבאה. אדם צריך לעשות מעשים ממוצעים. בהמשך יגיד לנו הרמב״ם שהקדוש ברוך הוא כבר קבע את המעשים הממוצעים הנקראים, וזה לא מדויק מה שאני אומר, מצוות. לכן אדם שסוטה מהמצווה לחומרה, הוא סוטה מהאמצע, ולכן זה טעות. נראה בהמשך מה המשמעות של המשפט הזה. ב', אדם צריך להיות בתכונות נפשו באמצע ולעמידות שהקדוש ברוך הוא קבע, והיחס בין התכונות לבין המעשים, שהמעשים הם תוצאה של תכונות. לכן אדם צריך לבנות בעצמו תכונה, ומתוך זה הוא עושה פעולה. זה בעצם הכותרת הכללית מאוד של שלושת המשפטים הראשונים. טוב, אני רואה שצריך לחשוב על מה שדיברנו פה. תחשבו על זה, נמשיך שבוע הבא בעזרת השם. רבותיי, רק משפט אחד, סליחה שנייה.